ביצה, דף למד זין, מתחילים בעזרת השם, ארבע שורות מלמעלה, במילים ואלו הן משום מצווה. מספר הרב יצחק זילברשטיין, בהקדמה לספרו חשוקי חמד על מסכת זבחים, מעשה שהיה בבית מדרשו של הרב יעקב קמינצקי בארצות הברית. יום אחד נכנס לשם יהודי, שהיה נראה רחוק מאוד מתורה ומצוות. הרב קיבל את פניו במאור פנים, הגיש לו סידור שיוכל להתפלל. אומר היהודי, לצערי אני לא יודע להתפלל, אני לא יודע בכלל לקרוא בלשון הקודש. הביא לו הרב תלית ותפילין. אומר היהודי, אני לא יודע איך מתעטפים בתלית, אני לא יודע איך מניחים תפילין. שואל אותו הרב, וכי אתה יהודי? אומר לו, בוודאי שאני יהודי. אני יכול לומר לרב פסוק מהתורה. איזה פסוק? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. איזה פסוק מהתורה אתה מכיר? אומר לו הרב, אני מכיר את הפסוק שנאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב ומרוב כל, ועבדת את אויביך אשר ישלחנו השם בך, ברעב ובצמא ובערום ובחוסר כל. מאיפה אתה מכיר את הפסוק הזה? מי לימד אותך את הפסוק הזה? את הפסוק הזה למדתי אצל הנאצים ממח שימם וזכרם. היה לידי יהודי במחנות, עבדנו עבודת פרך. כל פעם כשהוא היה סוחב מסעות כבדות מאוד על הכתף השבור שלו, הוא היה אומר את הפסוק הזה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב ומרוב כל, ועבדת את אויביך בחוסר כל. משם אני מכיר את הפסוק הזה. מי זה אותו יהודי שלימד אותך את הפסוק הזה? מי היה אותו יהודי שקרא את הפסוק ואמר את הפסוק הזה שם? אמר לו, זה הרב מצאנס קלויזנבורג, בעל השפע חיים. זכותו יגן עלינו. כותב הרמב״ם בסוף הלכות שופר, סוכה ולולב, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת הכל שציווה בהן, עבודה גדולה היא, וכל המונע עצמו משמחה זו, ראוי להיפרע ממנו. ואז מביא את הפסוק שנאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך ועבדת את אויביך. עבודת השם צריכה להיות בשמחה ובטוב לבב ומרוב כל. כותב רבנו אור החיים הקדוש, תחילת פרשת ויחי, קדושה עליונה מגיעה ממקום של שמחה ומנוחה גדולה, ולכן היא מואסת את בחינת הדאגה, העיצבון והשפלות. כך דוגמה, אומר רבנו אור החיים הקדוש, את שבת קודש. אדם מקבל כל שבת נשמה יתרה. ציווה השם את בני ישראל שביום השבת יהיה יום מנוחה וקדושה, יום של עונג ושמחה. מה הסיבה? לטעם נשמה יתרה שממקום עליון באה. לכן אומר רבנו אור החיים הקדוש, יצב השם להרחיק היגון והכעס, ומה כן? לקרוא לשבת עונג, כמו שאומר הנביא ישעיהו בפרק נ"ח. אם תשיב משבת רגליך, לא ללכת למקומות מעבר לתחום שבת, מעבר לאלפיים אמה מחוץ למקום שקבעת בו שביטה, כמו שנעריך בזה בעזרת השם בהמשך, ותימנע מעשות חפציך, חפצי חול ביום קודשי, וקראת לשבת עונג, ולקדוש השם מכובד, וכיבדתו מעשות דרכיך, דרכי חול, ממצוא חפצך ודבר דבר. אז תתענג על השם. השכר שתקבל, שכר גדול, הקדוש ברוך הוא ירומם אותך, וירכבתיך על במותי ארץ. הנחלה שתקבל תהיה נחלה בלי גבולות, נחלה בלי מיצרים, כמו יעקב אבינו, ואכלתיך נחלת יעקב אביך, כי פי השם דיבר. אבל תיזהר שלא יהיה ממצוא חפצך ודבר דבר. מביא רש"י, המילים האלה באות ללמד שורה של הלכות של שבת, ביניהם איסור לעסוק במקח וממכר. אל תעסוק בקנייה, אל תעסוק במכירה, בשבת וביום טוב. אלה הם דברים, מעשי חול, שהם לכאורה גם לא מביאים שמחה גדולה לאדם. לכן צריך להימנע מלעשות את הדברים האלה בשבת וביום טוב. בנוסף כותב רש"י, גם חכמים אסרו לעסוק במקח וממכר, כדי שאדם לא יבוא לכתוב ולרשום שטרות בשבת וביום טוב, ולעבור על מלאכת כותב. כשחכמים אסרו לעסוק במקח וממכר בין אדם לחברו, הם אסרו גם כן לעסוק במקח וממכר בין אדם למקום. לכן למדנו במשנה את אותם האיסורים שחכמים אסרו לעשות בשבת וביום טוב, למרות שיש בהם משום מצווה. לא מקדישים, אל תקדיש חפץ לבית המקדש. ולא מעריכין, אל תאמר ערך אדם פלוני עליי, או ערך עצמי, הוא נודר שיהיה על עצמו. שלא ינדור נדרים של ערכים, מה שמובא בסוף ספר ויקרא, כמה הערך של כל אחד לפי הגיל שלו ולפי אם הוא זכר או נקבה, שלא ינדור נדר כזה בשבת ויום טוב. ולא מחרימים, לא מקדישים חפץ בלשון חרם לבית המקדש. מה הסיבה שחכמים אסרו? גזרה משום שכשהוא מוציא דברים מרשותו לרשות ההקדש, זה דומה למקח וממכר וזה נכלל באיסור של מקח וממכר. ולכן למד במשנה שחכמים אסרו להקדיש, לנדור נדרי ערכין, להקדיש בלשון חרם, וגם ולא מגביעים ומפרישים תרומות ומעשרות. זה גם דבר שהוא מצווה, אבל חכמים אסרו לעשות אותו בשבת וביום טוב. למה זה אסור? כי לפני שהפרשת מהפירות תרומות ומעשרות, אסור לך לאכול מהפירות, זה טבל. כשאתה מפריש תרומות ומעשרות, אתה מתקן את הפירות, כי מעכשיו אתה יכול לאכול מהם. אז אם כן שואלת הגמרא, פשיטה שזה אסור, כי הרי זה נראה כמתקן, וזה דומה למלאכת, תיקון, מה שנקרא, מכה ופטיש. אז מה החידוש במשנה שזה אסור? מתרצת הגמרא, תני רב יוסף, לא נצריך, לא יצריכים לחדש, שאסור להפריש תרומות ומעשרות בשבת וביום טוב, אלא שהוא מפריש את התרומות, את התרומה, הוא נותן אותה מיד לכהן. לתנה לכהן בו ביום. כשאדם רואה אחד שמפריש מהפירות כמה מהם, והולך אל הכהן ומוסר לו את הפירות, הוא לא רואה כאן מלאכת תיקון, הוא רואה כאן מלאכת נתינת מתנה לכהן לכבוד יום טוב. אם כן היינו סבורים לומר שזה לא נראה כאן כמו מתקן וזה יהיה מותר, לכן מחדש את המשנה שגם שזה לצורך שמחת שבת ויום טוב זה אסור. ואנה מילי, מתי אסור להפריש תרומות ומעשרות ביום טוב עצמו, אלא פירי דטבילי מאתמול. פירות שכבר הייתי יכול להפריש עליהם תרומות ומעשרות אתמול, כי כבר מאתמול הם היו חייבים תרומות ומעשרות, כבר מאתמול הם היו טבל. אבל פירי דטבילי עידנה, אבל דברים שנהיו טבל ביום טוב עצמו, כגון מה? אדם שלש עיסה ביום טוב, שזה התירו לעשות, כי אינו דומה עיסה שנילושה אתמול, לעיסה שנילושה היום, וזה לחם טרי מהיום, שנילוש היום, לכן נתירו לצורך אוכל נפש, ללוש היום עיסה, ואם אדם לש עשירית העיפה, שזה מידת נפח של בצק, הוא צריך להפריש חלה, ורק ביום טוב עצמו הבצק הזה נוצר, וממילא החיוב להפריש חל רק ביום טוב, אז מותר להפריש חלה ביום טוב עצמו. להפרוש שמינה החלה, מפרישינן אפילו ביום טוב עצמו, ויאבינן לכהן, נותנים לכהן את החלה הזאת ביום טוב. במשנה הבאנו את אותם תקנות שחכמים תקנו לאסור בשבת ויום טוב. והמשנה חילקה את האיסורים האלה לשלושה חלקים. חלק ראשון, איסורים שחכמים אסרו בדברים שאין בהם מצווה. דברי רשות. החלק השני, דברים שיש בהם קצת מצווה. והחלק השלישי דברים שהם משום מצווה. איך הלשון של המשנה? כל שחייבין עליו משום שבות, שבות הכוונה שזה אסור מדרבנן, או משום רשות, שזה דבר שיש בו קצת מצווה, או משום מצווה, אם חייבים עליו בשבת מדרבנן, אז חייבים עליו גם ביום טוב. הלשון פה במשנה קצת קשה, כי אנחנו היינו כותבים, כל שחייבין עליו משום מלאכת רשות, משום מלאכת חול, מלאכת רשות ומלאכת מצווה. מלאכת היתר, מלאכת רשות, מלאכת מצווה. כשהמשנה בא לבטא איסורי חכמים על דברים שהם מותרים, דברים שהם בהם שום מצווה, היא כותבת אלה שהם אסורים משום שבות. שבות זה לא דבר שהוא לא מצווה. שבות בסך הכל בא לומר, כשאתה אומר שבות, זה המשמעות של המילה שבות, שהדבר הזה, שזה מלאכה, זה איסור בשבת ויום טוב, שאסור מדרבנן. שבות זה איסור דרבנן של שבת ויום טוב, זה נקרא שבות. אז מה שייך להגיד כאן, אלו הם משום שבות, משום רשות, משום מצווה. בעצם שבות, אתה מתכוון לומר שזה שבות בדבר שאין בו שום מצווה. וכי בדבר שיש בו מצווה, התקנה של חכמים לא נקראת שבות. לכן שואלת הגמרא, והני, מה שכתוב, מה שהוא משום רשות, וכי הוא בעצמו לא משום שבות גם כן? משום רשות איקה, משום שבות לקה? בוודאי שמה שכתוב משום רשות, מה שחכמים אסרו דברים שיש בהם קצת מצווה, לעשות אותם בשבת וביום טוב, זה בוודאי נאסר משום שבות. אז למה כתוב משום שבות ומשום רשות? זה נראה כמו שזה שני דברים שונים. מספיק שתגיד, כל דבר שהוא אסור בשבת משום שבות, אסור גם ביום טוב. מה פירוש משום רשות? כאילו, וכי רשות לא נחשב גם כן איסור של שבות? אותם דברים של רשות שחכמים אסרו, רשות הכוונה דברים שיש בהם קצת מצווה? וגם בחילוק השלישי, והעני, מה שכתוב שהם משום מצווה. גם הם בעצם משום שבות. וכי רק משום מצווה איקה, וכי משום שבות לקה. למה כתוב כאן, אלו שהם משום שבות, משום רשות, משום מצווה. טוב, אלה שהם אסורים משום שבות בשבת, אסורים גם ביום טוב. ואני מבין שזה כולל גם דברים שאין בהם מצווה, גם דברים שיש בהם קצת מצווה, וגם דברים שהם מצווה גמורה. אם חכמים אסרו אותם מאיזושהי סיבה בשבת, הם אסורים גם ביום טוב. מתרצת הגמרא, אמר רבי יצחק, המשנה נשנתה בצורה כזאת שלא מבעיה, כאמר. לא רק זה, אלא אפילו הדבר הזה. מה פירוש? לא מבעיה שבות גריידתה. זה לא צריך לומר, לא רק זה שחכמים, דברים שחכמים אסרו, שכל האיסור, כל המעשה פה זה רק שבות. זה רק דבר שחכמים אסרו לעשות אותו בשבת, אבל אין בו שום מצווה לעשות אותו בימות החול. זה אסור משום שבות גם ביום טוב, אלא אפילו שבות דרשות, נמי אסיר. גם כזה מעשה שבימות החול יש בו מצווה, קצת מצווה. בכל זאת חכמים אסרו אותו בשבת, הוא נאסר גם ביום טוב. ולא מבעיה שבות דרשות דאסור, לא רק זה שדברים שיש בהם קצת מצווה, אם חכמים גזרו לאסור לעשות את זה בשבת, זה נאסר גם ביום טוב, אלא אפילו שבות דמצווה גמורה, אם חכמים ראו צורך לאסור, אז כמו שזה אסור בשבת, אז ביום טוב נמי זה אסור. במשנה למדנו, כל אלו ביום טוב אמרו שהם אסורים, וכל וחומר שהם אסורים בשבת, ואז המשנה מוסיפה את המשפט המפורסם מאוד, שהוא אחת מאבני הדרך, אחת היסודות בהלכות יום טוב. אין הבדל בין יום טוב לבין שבת, אלא האם מותר לעשות מלאכות לצורך אוכל נפש, או שאסור לעשות מלאכות לצורך אוכל נפש בלבד, זה ההבדל היחיד. שביום טוב מותר לעשות מלאכה לצורך הכנת אוכל נפש, ובשבת זה אסור. שואלת הגמרא, אין עוד הבדל בין שבת לבין יום טוב, שבשבת מחמירים וביום טוב מקלים? ורמינו, אני אשאל אותך סתירה, מהמשנה הראשונה בפרק שלנו, שעל שם המשנה הזאת נקרא הפרק שלנו פרק משילין. משנה פותחת שם ואומרת, משילין מורידים פירות מהגג, כשאדם מניח פירות על הגג, והנה הוא רואה שמגיעים עננים ועוד מעט ירדו גשמים, הוא רוצה שהגשמים לא ירטיבו לו את הפירות, אז הוא רוצה להכניס את הפירות לבית. יש לו ארובה, יש לו בגג מין חלון כזה, הוא רוצה לשלשל את הפירות דרך הארובה. מותר לעשות את זה ביום טוב, אבל לא התירו לעשות את זה בשבת. אתה רואה מפה שיש מקרה של כדי שלא יהיה, לא יבוא לידי הפסד ממון, שהתירו לעשות, לתרוח תרחה יתרה ביום טוב, אבל את התרחה הזאת לא התירו לתרוח בשבת, למרות שאין כאן משום מלאכת אוכל נפש, אלא יש כאן תרחה כדי שלא יבוא לידי הפסד ממון. בכל זאת, בשבת זה אסור, ביום טוב זה מותר, אז יש עוד הבדל בין שבת לבין יום טוב חוץ מאוכל נפש. אבל מנסה הגמרא לתרץ שבאמת יש ויכוח בין התנאים, האם יש רק הבדל אחד בין שבת ליום טוב? אוכל נפש, או שיש גם הבדל נוסף לעניין שלא יהיה הפסד ממון, שביום טוב התירו ובשבת לא. המשנה כאן, שאומרת שההבדל היחיד בין שבת ליום טוב זה רק מלאכת אוכל נפש. אבל לעניין הפסד ממון, מה שאסור בשבת אסור גם ביום טוב, זה דעתו של רבי אליעזר, שמיד נראה את דעתו, שהוא מחמיר גם ביום טוב, ואוסר לעשות דברים למרות שיהיה בהם הפסד ממון, כמו שזה אסור בשבת. והמשנה בתחילת הפרק, בדף למדהי עמוד ב', שאומרת שביום טוב אפשר להקל, לתרוח, כדי שלא יהיה הפסד ממון במקרים מסוימים, מה שאנחנו לא מתירים בשבת, ואם כן יש עוד הבדל בין שבת ליום טוב חוץ מאוכל נפש, גם מקרים מסוימים של שלא יהיה הפסד ממון, זה דעתו של רבי יהושע, שהוא מתיר תרחה ביום טוב כדי שלא יבוא לידי הפסד ממון במקרה מסוים. דתניא, התורה אומרת שכששוחטים כדי שיהיה בשר, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. אם שחטו את האמא, אסור באותו יום לשחוט את הבן. אם כן, אותו ואת בנו שנפלו לבור ביום טוב. אני יכול לתרוח להוציא מהבור רק לצורך אוכל נפש. אבל אני לא יכול הרי לשחוט את שתיהם. כי אני לא יכול לשחוט באותו יום אותו ואת בנו. רק אחד אני יכול לשחוט. לכן, רבי אליעזר אומר, מעלה רק את הראשון. רק אחד מהם. למה מותר לתרוח ביום טוב? כי הוא עושה את זה על מנת לשוחטו ביום טוב. ושוחטו, וזה לצורך אוכל נפש, לכן מותר. והשני שנשאר בבור, אסור להוציא אותו. אבל יש לו צער שם בבור, אין לו מה לאכול, אז תיתן לו אוכל שם, עושה לו פרנסה במקומו כדי שלא ימות. כי לפי דעתו של רבי אליעזר, ההבדל היחיד בין שבת ליום טוב זה רק אוכל נפש. אפילו שיש פה הפסד ממון, כמו שבשבת זה אסור, ככה גם ביום טוב זה אסור. רבי יהושע מקל ואומר, מעלה אחד מהם, מהבור. את הראשון. מה אתה מעלה אותו מהבור? זה הרי תרחה ביום טוב. כן, זה על מנת לשוחטו ביום טוב. שיהיה בשר, צריך אוכל נפש. אחרי שהוא העלה את הבהמה מהבור, מסתכל, ואינו שוחטו. אומר, מה זה? זה בהמה צנומה. רק עצמות יש פה. מה אני עושה עם הבהמה הזאת? בואו ניקח את הבהמה השנייה, היא יותר טובה. וחוזר, ומערים, עושה תחבולה כזאת, כאילו זה לא טוב. אם זה עצמות, אז זה שבבור, זה רק הסחוס של העצמות. מי אמר שזה שבבור יותר טוב? לא משנה, מותר לו לעשות את הרמה הזאת, להגיד לא, לא. נראה לי שזה פחות טוב, בוא ננסה את השני. ואז הוא מוציא גם את השני, מעלה את השני מהבור, אחרי ששניהם בחוץ, מה זה? זה הבימה השנייה גרועה פי כמה וכמה מהראשונה, כבר אני מעדיף את הראשונה. או שהוא אומר, אתה יודע מה, היה טוב שלקחתי את השנייה, באמת היא יותר טובה. ייקח איזה שהוא רוצה. רצה זה שוחט, רצה זה שוחט. בכל אופן רבי יהושע מתיר לעשות כאן תחבולה כזאת. שני הבימות נפלו לבור, אני לא יכול את שתיהם לשחוט, בכל זאת אני מעלה את שתיהם על ידי תחבולה כדי שמה? שלא יהיה הפסד ממון. אתה רואה שביום טוב, פה מדברו רק על יום טוב, בשבת הרי אסור לשחוט, אז אין על מה לדבר. אבל מקלים לצורך הפסד ממון, מה שלא מקלים בשבת, אז זה התנה של המשנה בתחילת הפרק. משילין פירות מהגג ביום טוב לצורך הפסד ממון, ביום טוב ולא בשבת. תוכה הגמרא, זה יפה, באמת השוואה מדהימה, שיש לנו פה באמת ויכוח בין תנאים, האם משום הפסד ממון נתיר ביום טוב, או שכמו שבשבת אנחנו עושים ככה גם ביום טוב אנחנו נאסור, אבל זה לא דומה בכלל למשנה שלנו של אין בין אוכל נפש, אין בין שבת ליום טוב אלא אוכל נפש בלבד. וכן, זה לא דומה למשנה שמשילין. זאת אומרת, אתה לא יכול להשוות בין מה שהתירו לסלק פירות דרך הערובה מהגג אל תוך הבית, לבין להעלות את שתי הבהמות על ידי הערמה, על ידי תחבולה, מהבור ביום טוב. למה אי אפשר להשוות ביניהם? אמר לאביי, לרבי יוסף שהביא את ההשוואה, ממאי, מי אמר שיש השוואה באמת בין הדין של משילים פירות לאותו ואת בנו שנפלו לבור? דילמה, עד כאן לא כאמר רבי אליעזר, שהוא החמיר שיוציאו רק אחד מהם ואת השני ישאירו בבור. אתם, אלא דה אפשר בפרנסה. יכול להיות שרבי אליעזר מקל ביום טוב משום הפסד ממון. והוא יתיר לגלגל פירות מהגג דרך הערובה אל תוך הבית כדי שלא יהיה הפסד ממון. אתה יודע למה הוא אוסר להוציא את שתי הבהמות מהבור? כי למה להוציא אותם? הפסד ממון? מה הפסד ממון? הבהמה תמות, היא לא תמות, תכניס לאוכל לתוך הבור. לכן אפשר להכניס אוכל לתוך הבור, לכן אסור להוציא. אבל האחה, להציל פירות מגשמים, מה תעשה? תפתח להם שם מטריה, שהגשם לא יישפך על הפירות. אין לך מה לעשות כדי להציל אותם מהפסד, רק להכניס אותם לתוך הבית. זה לא אפשר בפרנסה במקומם. אז אולי שאמר רבי אליעזר לא יחמיר. אפשר להגיד גם להפך. והיא נמי, עד כאן לא כאמר רבי יהושע שהוא מתיר להעלות את שתי הבהמות מהבור על ידי ההרמה. הטעם, אלא דה אפשר להרומי. יש לי אפשרות לעשות תחבולה ולומר, אני עושה רק מלאכה לצורך אוכל נפש. חלילה, לא בשביל הפסד ממון, מה פתאום? אז למה הוצאת את שתיהם מהבור? לא, זה לא עובד ככה, בוא נספר לך את הסיפור לפי הסדר. הוצאתי את הבהמה הראשונה וראיתי שהיא לא מתאימה לי, לכן הוצאתי את השנייה. אפשר לעשות פה איזושהי הרמה מסוימת. אבל, הכה, להוריד פירות דרך הערובה לתוך הבית, זה לא אפשר להערומי. מה הרמה שתגיד? כל אחד מבין שאתה מוציא את הפירות מהגג, כי אתה רוצה להציל אותם מפני הגשמים. אז בזה, גם רבי יהושע לא יתיר. אז אי אפשר להשוות בין הכנסת הפירות לבית לבין הוצאת שתי הבהמות מתוך הבור. באמת הגמרא דוחה את ההשוואה הזאת. אלא, מבאר את הגמרא, ההבדל בין המשנה שלנו, שאומרת שבין יום טוב לשבת, כל המלאכות שאסורות בשבת אסורות גם ביום טוב, חוץ ממלאכת אוכל נפש, זה אמר רב פאפה לא קשיא, הדעת בית שמאי, כמו שמיד נראה. ומה שבתחילת הפרק הבאנו שיש עוד דברים שמקלים ביום טוב, מה שמחמירים בשבת, כשיש פה מקרה של הפסד ממון, זה דעת בית הלל. איפה הוויכוח ביניהם? דתנן, אחת המלאכות המאוד מאוד חשובות מ-39 המלאכות שאסור לעשות בשבת ויום טוב, זה מלאכת הוצאה מרשות לרשות. מלאכת הוצאה מרשות לרשות זאת המלאכה שבה פותחת מסכת שבת, יציאות השבת, הוצאה מרשות לרשות. מחמת החשיבות של המלאכה הזאת. אסור בשבת ויום טוב להוציא חפץ מרשות שמוגדרת כרשות היחיד ולהניח אותה ברשות שמוגדרת כרשות הרבים וכן להפך. המלאכה הזאת אסורה גם ביום טוב. אלא, כמו שאנחנו יודעים, ביום טוב התירו לעשות מלאכות לצורך אוכל נפש. אז אפשר גם כן להוציא מרשות לרשות מאכלים, השקעות, אתה רוצה מהבית להביא לשכן, אתה רוצה לקחת מרשות הרבים הביתה, זה בסדר אם זה אוכל, לצורך אוכל נפש. אבל אם זה לצורך יום טוב, צרכים אחרים של יום טוב, לא לצורך אוכל נפש. כאן כבר יש ויכוח. בית שמאי אומרים, אין מוציאין לא את הקטן, שכידוע זה לא אוכל נפש, אפילו אם אתה רוצה לעשות לו ברית מילה שזה מצווה, ולא את הלולב, ולא את ספר התורה מרשות היחיד לרשות הרבים. זה לא אוכל נפש. זאת אומרת, כל דבר שהוא לא אוכל נפש, לפי בית שמאי, אסור להוציא אותו אפילו ביום טוב מרשות לרשות, גם אם הוא לצורך. ואם כן, אסור גם לפי דעת בית שמאי לטלטל חפצים שלא לצורך ביום טוב. זאת אומרת, סתם לטלטל פירות מהגג, להכניס אותם לתוך הבית, לפי בית שמאי זה יהיה אסור, אתה יודע למה זה אסור? שמא יבוא לטלטל פירות, שהוא לא צריך כרגע לצורך אוכל נפש, כמות גדולה של פירות, הוא יבוא לטלטל אותם מרשות היחיד לרשות הרבי. בשביל זה שלא יתעסק בכלל ויטלטל דברים. אם כן, לפי דעת בית שמאי, אין בין שבת ליום טוב אלא אוכל נפש בלבד. זה הדבר היחיד שמותר, אבל מה שנשנה בתחילת הפרק, שאם יש לאדם פירות על ראש הגג והוא רואה שגשמים הולכים לרדת, מותר לו להכניס את הפירות דרך הערובה אל הבית, בית שמאי חולקים על המשנה הזאת. הם סוברים כמו המשנה שעכשיו שנינו, אין בין שבת לבין יום טוב, אלא דבר אחד, אוכל נפש בלבד. אבל להכניס פירות הביתה דרך הערובה, זה לפי בית שמאי יהיה אסור, כדי שלא יבוא לטלטל אותם מרשות לרשות. בית הלל, הם מתירים לטלטל גם תינוק, לולב, ספר תורה, שזה לא אוכל נפש, מרשות לרשות ביום טוב. כי מתוך שהותרה מלאכת הוצאה ביום טוב לצורך אוכל נפש, הותרה גם שלא לצורך אוכל נפש, אלא לצורך אחר של יום טוב. אז אם כן, מותר גם לטלטל חפצים בתוך רשות היחיד. למשל, מותר לטלטל פירות מהגג אל תוך הבית. אז למה בכל זאת אמור להיות אסור להוריד פירות מראש הגג אל תוך הבית, אם אין גשם, לפי דעת בית הלל? כי זה תרחה, יתירה, לא לצורך יום טוב. אבל זה לא איסור מוקצה שהוא חמור כדי שלא יבוא לטלטל מרשות לרשות. אז אם יש לי סיבה להתיר, אם יש איזשהו הפסד מרובה, שנשאיר את הפירות בראש הגג, הם ירטבו מהגשמים וירכיבו, אז כל הבעיה לטלטל את הפירות זה רק משום שזה תרחה יתרה ביום טוב, שלא יהיה הפסד, חכמים יכולים להתיר את זה. אבל לעומת זאת, לפי בית שמאי, שהסיבה שאסור לטלטל פירות זה בגלל שזה מוקצה, כדי שלא יבוא להוציא מרשות לרשות, אז יאסרו גם אם זה לצורך הפסד, כי סיבת האיסור היא חמורה יותר. לא כל כך בקלות אנחנו באים להתיר כזה איסור. מנסה הגמרא לדחות דילמה לאי, אולי לא זה החילוק, כי עד כאן לא כאמרי בית שמאי הטעם, שאסור להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, אפילו תינוק, לולב, ספר תורה, שזה לא לצורך אוכל נפש, אלא מלאכה מהתורה, להוציא תינוק מרשות היחיד לרשות הרבים? במלאכה מהתורה? מלאכת הוצאה? זה בית שמאי יוסרים. אבל רק לטלטל בתוך רשות היחיד, שלא לצורך יום טוב, אולי חכמים, אולי בית שמאי יתירו, וממילא הם גם יתירו לקחת פירות מראש הגג לתוך הבית, וכל הסיבה שהיא אסרוז רק בגלל תרחה ביום טוב, אבל אם זה צורך הפסד הם גם יתירו. אבל הטלטול, אולי הם לא יחמירו. תרץ את הגמרא, זה לא נכון. אמנם, טלטול של חפצים שלא לצורך יום טוב, אם זה אסור, זה רק אסור מדרבנן, אבל כשהסיבה של האיסור דרבנן הוא כדי שלא יבואו לעבור על מלאכה מהתורה של הוצאה מרשות לרשות, האיסור הזה הוא חמור יותר. אתו טלטול לאו תחילת וצורך ההוצאה הוא, אז אם כן, איסור טלטול שלא לצורך זה כדי שהוא לא יבוא להוציא מרשות לרשות ביום טוב. כזה איסור הוא איסור חמור. ולכן אנחנו לא נתיר לטלטל שלא לצורך יום טוב, אפילו בתוך רשות היחיד להכניס את הפירות מהגג אל תוך הבית. ואפילו אם זה מקום הפסד. זאת אומרת, כשיש לי כאן שני סיבות, יש לי שתי סיבות לאסור. לטלטל את הפירות סתם ככה ברשות היחיד. אם אני אוסר, מכיוון שאני לא רוצה שהוא יטלטל את הפירות כדי שלא יבוא להוציא אותם מרשות לרשות ויעבור על מלאכה החמורה מהתורה, אז לא כל כך מהר אני אבוא להתיר את האיסור הזה. אפילו אם זה לצורך הפסד. אבל אם כל הסיבה שאסור לטלטל כל הסיבה שאסור להוריד את הפירות מהגג אל תוך הבית, זה רק בגלל שזה תרחה יתרה ביום טוב, ואין כאן איזשהו חשש שיבוא לעבור על איסור מהתורה, אז אפילו שזה רק בגלל הפסד, כדי שלא יבוא לידי הפסד, כבר אנחנו מתירים את האיסור, כי זה לא איסור כל כך חמור, זה לא גזירה כל כך חמורה. בשנה הבאה, ועד תחילת המסכת, עד סיום המסכת, אנחנו נעסוק בנושא מרתק, שלא הרבה מכירים את הנושא הזה, לא הרבה חיים את הנושא הזה, שנוגע לדיני תחומים. דיני תחומים הם דינים יותר מפורסמים, שאדם ששובט בשבת או ביום טוב, בעיר מסוימת, אסור לו ללכת יותר מ-2,000 אמה מחוץ לעיר, אסור לו ללכת מחוץ לתחום. הוא שבט מחוץ לעיר, אז יש לו את 400 על 400 שלו, ששם הוא יכול להיות, ומותר לו משם עוד 2,000 אמה לכל צד ללכת, ולא יותר מזה. הוא נמצא באיזה בית, מותר לו, מחוץ לעיר, מותר ללכת בכל הבית, וחוץ מזה 2,000 אמה לכל צד, אבל לא יותר מזה. זה דווקא הלכה מפורסמת, איסור ללכת מחוץ לתחום בשבת ויום טוב. אבל כאן המשנה מחדשת חידוש עצום. הבהמה והכלים ושאר החפצים של האדם הם כרגלי הבעלים. חידוש. איפה שלי מותר ללכת בשבת ויום טוב? מותר לטלטל את החפצים שלי. איפה שלי אסור ללכת בשבת ויום טוב? גם החפצים שלי אסור לטלטל אותם. ואני לא יכול לטלטל אותם מחוץ לתחום שלי. אבל אולי מישהו אחר יכול לטלטל אותם. והמשנה אוסרת, זאת אומרת, אם יש לי שעון, קניתי שביטה בשבת בעיר, לא עשיתי, יש מה שנקרא עירובי תחומין, זה מותר ללכת 2,000 אמה לכל צד שמחוץ לעיר, 2,000 אמה לצד מזרח, צד מערב, צד צפון, צד דרום, ולא יותר. אבל אדם יכול להחליט, אם הוא צריך ללכת למשל לצד מזרח יותר מ-2,000 אמה, הוא שם עירובי תחומין, הוא שם מזון של שתי סעודות מחוץ לעיר, בדרך כלל בסוף ה-2,000 אמה, ואז הוא יכול ללכת 2,000 אמה עד המקום ששם הוא שם את עירובי תחומין, את המזון שתי סעודות, שבעצם הוא קובע ששם במקום של המזון שתי סעודות הוא רוצה לקנות שביטה במהלך השבת והיום טוב, הוא יכול ללכת 2,000 אמה עד העירובי תחומין ועוד 2,000 אמה על עם. עכשיו, אם יש לי שעון כמו שאמרנו, ואני לא עשיתי שום עירובי תחומין, מותר ללכת 2,000 אמה לכל צד, וכך גם לכלים שלי. הגיע איזה מישהו, ועשה עירובי תחומין, למשל לצד מזרח, הוא יכול ללכת 4,000 אמה, והוא צריך לחשוב שעון, כי הוא צריך לפגש עם מישהו בדיוק בשעה פלונית. הוא צריך להספיק ללכת לשיעור תורה באחד מהיישובים, בדיוק בשעה פלונית, ויש כמובן מה שנקרא היום עירוב, כן? יש כמובן מחיצות שמוטל לטלטל, מוטל לטלטל בכל השטח ששם הוא לוקח את השעון. הוא יכול לקחת את השעון שלי רק במקום שלי בעצמי מותר ללכת. זאת אומרת, רק עד 2,000 אמה. אבל הוא, נכון שמותר ללכת 4,000 אמה, הוא לא יכול לטלטל כלי שלי במקום שאני בעצמי לא יכול ללכת שם. חידוש מאוד גדול של המשנה. למשל, דוגמה נוספת. המוסר בהמתו לבנו או לרועה צאן. הרועה צאן יכול לקחת את הבהמה רק למקום שהבעלים יכולים ללכת לשם. אבל הוא לא יכול לתת לבהמה לראות מחוץ לתחום של הבעלים. זאת אומרת, אם הרועה למשל עשה עירובי תחומין שהוא בצד מזרח יכול ללכת יותר מ-2,000 אמה, יש שם נאמר מראה דשן וטוב, בסוף 3,000 אמה, 3,500 אמה, והוא רוצה לראות את כל הצאן שם במראה, לכן הוא עשה עירובי תחומין. אבל את הבהמות שלי נתתי לו רק ביום טוב עצמו, ולי עצמי מותר רק עד 2,000 אמה, הוא לא יכול לקחת את הצאן מחוץ ל-2,000 אמה, למרות שהוא עשה עירובי תחומין, כי התחום של הבהמות שלי זה איפה שלי בעצמי מותר ללכת. הרי אלו כרגלי הבעלים של הבהמות. אם יש משפחה שקיבלה ירושה, הם עדיין לא חילקו את הירושה. ואם כן, הכלים של היורשים מיועדים לכולם בשווה. אבל יש כלים מסוימים המיוחדים לאחד מן האחים שבבית. כולם יודעים, זה הכלים שהוא משתמש בהם. הרי אלו כרגליו, אבל שאר הכלים שאינן מיוחדים דווקא לאחד, אלא כל היורשים ביחד משתמשים בכלים האלה, הם עדיין לא חילקו את הירושה, הרי אלו כמקום שכולם הולכים. זאת אומרת, כאן יכול להיות מציאות שיהיה אסור לטלטל את הכלי הזה אפילו פסיעה אחת מחוץ לעיר. כי אם לדוגמה, אח אחד תכנן ללכת לשיעור תורה באיזשהו יישוב מחוץ לעיר, שהוא רחוק 4,000 אמה לצד מזרח. לכן הוא עשה עירובי תחומין בסוף 2,000 אמה בצד מזרח. אח אחר דווקא חשקה נפשו ללכת לשיעור תורה ביישוב בכיוון השני, בצד מערב. אז הוא עשה עירובי תחומין לכיוון מערב. הוא יכול ללכת 4,000 אמה לצד מערב, אבל לצד מזרח הוא לא יכול ללכת אפילו לא אמה אחת, כי הוא קבע שביטה בצד מערב בסוף 2,000 אמה. הוא יכול ללכת ממקום העירוב שלו 2,000 אמה לכל צד. ואל תוך העיר הוא גם יכול, ובכל העיר הוא גם יכול, אבל מחוץ לעיר הוא לא יכול ללכת אפילו על המאה אחת. אז אם כן, כלים שמיועדים גם לאח שעשה עירוב לכיוון מערב, וגם לאח שעשה עירוב לכיוון מזרח, אי אפשר לטלטל אותם אפילו לא המאה אחת מחוץ לעיר. אלא הרי הוא לא כמקום שכולם הולכים. אז אם לדוגמה, יש מקום משותף שכולם מותר להם לטלטל בו, אם האח שעשה עירוב בצד מזרח, לא עשה את העירוב בסוף 2,000 אמה לצד מזרח, הוא לא צריך ללכת 4,000 אמה, מספיק לו ללכת 3,000 אמה. אז 2,000 אמה יש לו כבר תחום של שבת, הוא שם את העירוב בסוף 1,000 אמה, 1,000 אמה מחוץ לעיר, שם הוא שם את העירובי תחומין. אז אם כן, הוא חתך לעצמו, הוא שם את העירובי תחומין 1,000 אמה מחוץ לעיר לצד מזרח, אז הוא חתך לעצמו 1,000 אמה מצד מערב, אבל היה לו בצד מערב 2,000 אמה. אז אם כן, עכשיו הוא יכול ללכת שם רק 1,000 אמה. ולכיוון מזרח הוא יכול ללכת 1,000 אמה עד העירובי תחומין ועוד 2,000 אמה משם והלאה. זה יכול ללכת סך הכל 3,000 אמה. אותו דבר, האח השני עשה את העירובי תחומין לכיוון מערב, אבל רק בסוף 1,000 אמה. אז הוא הפסיד בצד מזרח רק 1,000 אמה. אז 1,000 אמה מותר לו ללכת, אבל 1,000 אמה נוספים הוא לא יכול ללכת. אבל לכיוון מערב יש לו אפשרות ללכת 1,000 אמה עד לעירובי תחומין ועוד 2,000 אמה מעירובי תחומין והלאה. אבל יש 1,000 אמה גם בצד מזרח וגם בצד מערב, ששניהם יכולים ללכת שם. זה תחום של שניהם. גם זה שעשה עירובי תחומין לצד מזרח, מותר ללכת את האלף אמה לכיוון מערב, כי הוא עשה עירובי תחומין רק, רק בסוף אלף אמה בצד מזרח. אז הוא לקח לעצמו רק אלף אמה מצד מערב. כי הכלל הוא שכל, כשבן אדם עושה עירובי תחומין, כל אמה שהוא מתרחק מהעיר, ושם הוא מניח את עירובי תחומין, הוא מפסיד אמה לצד השני של העיר. כי הרי כל אחד יש לו 2,000 אמה, יש לו את העיר, הוא יכול ללכת כמה שהוא רוצה. חוץ מזה יש לו 2,000 אמה לכל צד. אם הוא מחליט שבצד אחד הוא רוצה ללכת יותר מ-2,000 אמה, לכן הוא שם עירובי תחומין, נאמר, 10 אמות מחוץ לעיר, אז יש לו 2,010 אמה ללכת, והוא הפסיד 10 אמות מהצד שכנגד. אם הוא עשה את עירובי תחומין בצד מזרח, הוא הפסיד 10 אמות בצד מערב. שם הוא יכול ללכת רק 1,000 990 אמה. וכן על זה הדרך. אז אם כן, אם שני אחים, זה עשה עירוב לצד מזרח, וזה עשה עירוב לצד מערב, אבל הם עשו את זה רק בסוף 1,000 אמה, אז אם כן, הם רק חתכו 1,000 אמה מהצד שכנגד. זה שעשה עירוב תחומין לצד מזרח בסוף 1,000 אמה, נשאר לו עוד 1,000 אמה בצד מערב גם כן. זאת אומרת, בצד מערב הוא יכול ללכת רק 1,000 אמה, בצד מזרח הוא יכול ללכת 3,000 אמה. וזה שעשה עירוב לצד מערב, גם כן עשה בסוף 1,000 אמה, אז יש לו 3,000 אמה לצד מערב, אבל 1,000 אמה נשאר לו עוד בצד מזרח. אז באותם 1,000 אמה של צד מזרח ושל צד מערב, מותר לטלטל את הכלים של שני האחים, כי במקום הזה שניהם יכולים ללכת. השואל כלי מחברו, שואל ממנו איזשהו קד, אז אם זה היה מערב יום טוב, וכשנכנס יום טוב זה היה ברשותו של השואל שלקח את הכלי, אז הכלי הוא כרגלי השואל, הוא יכול לטלטל את זה בכל מקום שהוא בעצמו יכול ללכת. אבל אם הוא שאל ביום טוב עצמו, זאת אומרת שכשנכנס יום טוב זה עדיין לא היה אצל השואל, זה עדיין היה אצל המשאיל שבא לכלי, אז זה נשאר ביום טוב כרגלי המשאיל, והשואל יכול לקחת את זה רק במקום שהמשאיל יכול ללכת. וכן, האישה שרצתה להכין תבשיל, היה חסר לה תבלינים, ששאלה מחברתה ביום טוב תבלין לתבשיל. אז בתבשיל יש את כל הדברים של זאת שמבשלת, וגם תבלינים מהשכנה. או שבאים לעשות, היא באה ללוש עיסה ביום טוב, והיא לקחה מים ומלח לעיסתה משכנתה. הרי אלו כרגלי שתיהן. למה? כי הקמח זה זאת שלה שאתה עיסה. והמים והמלח זה מהשכנה. אז מותר לטלטל את התבשיל או את העיסה, וממילא אחרי שיופו מזה מאפים, אז את המאפים, רק במקום כזה שמותר לשני השכנים ללכת. רבי יהודה פותר מלהתחשב בזאת שהביאה את המים. מפני שאין במים, אין בהם ממש. ומדובר פה, כמו שהגמרא תעמיד, בתבשיל סמיך, שהוא לא עם רוטב כל כך. אז לא ניכר המים בתבשיל. לכן לא צריך, המים לא ניכרים בתבשיל, אז לא צריך להתחשב בזאת שהביאה את המים, אלא זאת שעיקר התבשיל שלה, היא מטלטלת את התבשיל למקום שהיא יכולה ללכת אליו. אומרת הגמרא, במשנה למדנו שאחד שמוסר את הבהמה שלו לבנו או לרועה ביום טוב עצמו, זאת אומרת שבזמן שנכנס יום טוב הבהמה הייתה ברשות בעל הבהמה, אז הרועה מותר לו לקחת את הבהמה רק במקום שהבעלים יכולים ללכת שם. אומרת הגמרא, לכאורה מתניתין דלא כרבי דוסה או דלא כאבא שאול. דתניא, רבי דוסה, ויש אומרים ואמרי לה שזה אבא שאול, זה שאומר. כמה הלכות. הלכה ראשונה, הלוקח בהמה מחברו, הוא כבר קנה את הבהמה מערב יום טוב. זאת אומרת שכשנכנס יום טוב, הבהמה כבר הייתה של הקונה. אף על פי שלא מסרה לו, אלא ביום טוב, כבר היא נחשבת ברשותו של הקונה, מכיוון שהוא קנה את זה מערב יום טוב, והרי כרגלי הלוקח, ולא כרגלי המוכר. הקונה יכול לטלטל, לקחת את הבהמה במקום שהוא, הקונה יכול ללכת לשם. וכאן בא רבי דוסה או אבא שאול לומר הלכה שלכאורה סותרת את המשנה. והמוסר בהמה לרועה. אף על פי שלא מסרה לו אלא ביום טוב. כשנכנס יום טוב, הבהמה הייתה אצל בעל הבהמה. ובעיצומו של יום טוב, הוא מסר את הבהמה לרועה. בכל זאת, הרי היא לא כרגלי בעל הבהמה, כמו שראינו במשנה, אלא כרגלי הרועה. אז זה לכאורה סותר את המשנה. תרץ את הגמרא אפילו תאימה, שהמשנה שלנו היא כמו דעתו של רבי דוסה, או כמו דעתו של אבא שאול. ולא קשיא. תלוי האם זה פשוט שהבהמה תימסר לרועה הזה, או שזה לא בטוח. כאן, מה שרבי דוסה אומר, או אבא שאול, אפילו אם מסרו את הבהמה לרועה ביום טוב, אז היא נחשבת ברשותו של הרועה, והוא יכול לקחת אותה לכל מקום שהוא בעצמו יכול ללכת. מדובר שבכל המקום יש רק רועה אחד. כולם יודעים שהבעל הבהמה בסופו של דבר יתדפק על דלתו של הרועה וייתן לו את הבהמה שלו. אז כבר מערב יום טוב זה היה ברור שהבהמה הזאת היא כרגלי הרועה. לעומת זאת במשנה, כאן בשני רועים, מדובר שיש כמה רועי צון באותו מקום. לא בטוח שבעל הבהמה יבחר דווקא ברועה הזה, אולי דווקא הוא יבחר ברועה אחר. לכן אנחנו לא יכולים לומר שהבהמה כבר צפוי לנו, אנחנו כבר יודעים ברשותו של מי היא תהיה ביום טוב, כי יכול להיות שהוא ייתן אותה לרועה אחד, יכול להיות שהוא ייתן אותה לרועה אחר. לכן הבהמה נמצאת כרגלי מי שהיא הייתה ברשותו בכניסת יום טוב, ומכיוון שהייתה ברשות בעל הבהמה בכניסת יום טוב, אז אפשר לקחת אותה ולהוליך אותה רק במקום שבעליה יכולים ללכת. די כנמי, אם תדייק בלשון המשנה, תראה שבאמת חייב להיות שמדובר שבאותו מקום יש שני רועים. דקטני, האדם הזה היה לו בחירה לבחור בין שני רועים למי למסור את הבהמה, והוא החליט למסור את הבהמה או לבנו, שהוא רועה צאן, או לרועה אחר. אתה רואה שבאותו מקום יש שני רועים. שמאמינה שהמשנה אכן עוסקת כשבמקום יש שני רועים, ולכן לא ברור לנו למי הוא יבחר להפקיד בידו את הבהמה. לכן, כשהבהמה הייתה ברשות בעליה בכניסת יום טוב, היא קנתה את המקום השביטה כמו בעליה, ומותר לה ללכת רק איפה שלבעליה מותר ללכת. אמר רבא בר בר חנה, אמר הלכה בשם רבי יוחנן, הלכה כרבי דוסה, שגם אם עשרו את הבהמה לרועה ביום טוב, אפשר לקחת את הבהמה לכל מקום שהרועה יכול ללכת אליו. שואלת הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן, הכי שהלכה כרבי דוסה? והרי אמר רבי יוחנן הלכה תמיד כמו סתם משנה, כשהמשנה שונה הלכה בלי שיש עליה ויכוח בין תנאים, ובלי שיש שם של תנא שאומר את ההלכה הזאת, אלא כהלכה פסוקה, אז ככה באמת נפסק לפי דעתו של רבי יוחנן. ובמשנה שלנו תנן, הבהמה והכלים, גם אם הוא מסר את הבהמה לרועה, אם הוא מסר את הבהמה ביום טוב, הבהמה היא כרגלי הבעלים ולא כרגלי הרועה. אז לכאורה סותר את דבריו של רבי דוסה. אז שואלת הגמרא, למה זה סותר? הרי ולאו או קימנה, וכי לא העמדנו שדבריו של רבי דוסה לא סותרים את המשנה. כי כאן רבי דוסה דיבר אחד שרגיל למסור את הבהמה שלו תמיד לרועה אחד, והוא לא מוסר לרועה אחר. אז גם אם בפועל מסירת הבהמה לרועה הייתה ביום טוב, כבר הבהמה קנתה את רגלי הרועה בכניסת יום טוב. ובמשנה כאן מדובר שיש באותו מקום שני רועים, ואתה לא יודע מתי, אתה לא יודע לאיזה מהרועים בעל הבהמה יבחר להפקיד בידו את הבהמה. לכן כשנכנס יום טוב, הבהמה הייתה ברשותו של הבעלים, אז היא קנתה את רגלי הבעלים. תנו רבנן ברייתא מרתקת. שניים ששאלו בערב יום טוב חלוק אחד, שיהיה לשניהם בשותפות. כל אחד רוצה שיהיה לו איזושהי חליפה קצת יותר מכבדת. אבל מה? כשהוא בבית הוא לא צריך את הבגד המכובד. כשהוא יוצא לאירוע, הוא רוצה להיות לבוש כמו שצריך. עכשיו, הוא באחד מהם רוצה ללך בו בשחרית לבית המדרש. כנראה בית מדרש של אנשים עשירים או אנשים מכובדים, אנשים שמתלבשים בצורה מאוד מוקפדת. הוא רוצה להופיע שם בצורה כמו שמתאים. אחר כך כנראה בערב הוא כבר הולך לבית כנסת של אנשים יותר פשוטים, שלא כל כך מקפידים על הלבוש, אז לא צריך את החלוק הזה בשביל המנחה והערבית. אבל, וזה אחד אחר שצריך את אותה חליפה שהוא באותם עמידות, רוצה לשאול את החלוק הזה בשביל להיכנס בו בערבית של יום טוב, בכניסת יום טוב, לבית המשתה. זה הולך לבית מדרש מחוץ לתחום של העיר, וזה הולך לבית משתה מחוץ לתחום של העיר. ולכן הם עשו שניהם עירובי תחומים, בשביל לקנות שביטה מחוץ לעיר, ואז הם יוכלו ללכת יותר מאלפיים אמה מחוץ לעיר. זה אחד מהם עשה ערב עליו, על החלוק ועל עצמו כמובן, לצד צפון של העיר. כדי שיוכל ללכת בצד צפון יותר מ-2,000 אמה. וזה מאוד מעניין, גם עשה עירוב, אבל לצד אחר, ערב עליו לצד דרום. אז לאן תטלטל את החלוק הזה? זה שערב עליו לצפון, לא יכול לקחת את החלוק כל מקום שהוא בעצמו יכול ללכת. אלא, מהלך לצפון רק כרגלי מי שערב עליו לדרום. רק עד איפה של זה שערב לדרום יכול בעצמו ללכת. כמו שהסברנו קודם, במשנה, לקחנו דוגמה של מזרח ומערב, אבל זה אותו רעיון צפון ודרום. אם הוא עשה את העירובי תחומין, לא בסוף 2,000 אמה במרחק מהעיר, אלא נאמר 1,000 אמה רחוק מהעיר. אז הוא יכול ללכת 1,000 אמה עד העירובי תחומין שלו, בצד צפון, ועוד 2,000 אמה, סך הכל 3,000 אמה. אבל לצד דרום הוא יכול ללכת רק 1,000 אמה. לא 2,000, כי הוא שובט בצד צפון 1,000 אמה מחוץ לעיר, אז הוא יכול ללכת 1,000 אמה עד העיר, ועוד 1,000 אמה מחוץ לעיר לצד דרום. עכשיו זה שעשה עירוב לצד דרום, גם כן עשה את העירוב לא בסוף 2,000 אמה, אלא רק בסוף 1,000 אמה. ואז הוא יכול ללכת 1,000 אמה עד העירוב שלו, ועוד 2,000 אמה. שבצד, כנגד הוא יכול ללכת רק 1,000 אמה. אז את החלוק הזה אפשר לטלטל לצד צפון 1,000 אמה, ולצד דרום 1,000 אמה. רק במקום כזה ששני השואלים, או שני השואלים יכולים ללכת לשם. זה מה שאומרת כאן הברייתא, זה שערב עליו לצפון, מהלך לצפון רק, בדוגמה שהבאנו, רק 1,000 אמה, כרגלי מי שערב עליו לדרום, וזה שערב עליו לדרום, מהלך גם כן לדרום רק 1,000 אמה, כרגלי מי שערב עליו לצפון. ואם זה שערב לצפון עשה את העירובי תחומין בסוף 2,000 אמה, זאת אומרת שבצד דרום הוא לא יכול ללכת אפילו לא חצי אמה, כי הוא קבע לעצמו שביטה, בסוף 2,000 אמה מחוץ לעיר, אז הוא יכול ללכת רק 2,000 אמה עד העיר, הוא יכול ללכת רק בתוך העיר כולה, כי שם הוא ישן, אבל מחוץ לעיר לצד השני, הוא לא יכול ללכת אפילו לאמה אחת. וכן, זה שעשה עירוב, נאמר, זה עשה לצד צפון וזה עשה לצד דרום, זה שעשה לצד צפון, עשה בסוף 2,000 אמה לצד צפון. אז הוא יכול ללכת רק בצד צפון 2,000 אמה עד העירוב ועוד 2,000 אמה מהעירוב והלאה. אבל לצד דרום הוא לא יכול ללכת אפילו לא אמה אחת. וזה שעשה העירוב לצד דרום, עשה את זה גם בסוף 2,000 אמה מחוץ לתחום. אז אם כן הוא יכול ללכת 2,000 אמה עד העירובי תחומין ועוד 2,000 אמה הלאה לצד דרום, אבל לצד צפון הוא לא יכול ללכת אפילו לא אמה אחת. זה נקרא שמצאו את התחום, הרי זה לא יזיזנה ממקומה. דהיינו, אם הם גרים בעיר, אז בתוך העיר הם יכולים לקחת את החלוק הזה. אבל הם לא יכולים לצאת מחוץ לתחום של העיר, אפילו לא אמה אחת. למה? תצא אמה אחת לצד צפון? הרי זה מחוץ לתחום של זה שעשה עירובי תחומין לצד דרום. תצא אמה אחת בצד דרום? אז זה מחוץ לתחום של זה שעשה עירובי תחומין בסוף התחום של צד צפון. לכן אתה לא יכול להוציא את זה מהעיר, אפילו לא אמה אחת. התמר, שניים שלקחו בערב יום טוב חבית יין. או ובהמה, זה רוצה לשתות מהיין, וזה רוצה לשחוט, הם רוצים לשחוט את הבהמה, שכל אחד ייקח חצי מהבשר, קחו את זה בשותפות. רב אמר, לפי דעתו, יש ברירה. מה פירוש? כעת יש כאן חבית יין. חצי שייך לראובן, וחצי השני לשמעון. איזה בדיוק, איזה חצי בדיוק שייך לראובן? לא יודע. כשהוא ייקח את החצי שלו, אז אני אדע. עכשיו, יש לי שתי גישות איך להתייחס למציאות הזאת. האם אני אומר, כשראובן לקח את החצי חבית שלו, ושמעון לקח את החצי חבית שלו, מתברר שכבר בכניסת יום טוב, כשהיין היה מעורבב בחבית, היה החצי שראובן לקח אחר כך כבר בכניסת יום טוב זה היה שלו, והחצי ששימון לקח אחר כך כבר בכניסת יום טוב זה היה שלו, ומתברר עכשיו, מה שנקרא למפרע, מתברר עכשיו רטרואקטיבית, שכבר בכניסת יום טוב החצי הזה של החבית היה של ראובן והחצי השני היה של שימון, ואז אין לנו בעיה לומר שראובן שקנה שביטה בצד אחד נאמר יוכל לקחת את החצי שלו לצד שלו, ושמעון שקנה שביטה במקום אחר יכול לקחת את החצי שלו למקום האחר. זה נקרא יש ברירה, יש אפשרות לומר שמתברר הדבר מאוחר יותר, זה כבר מתברר למפרע שכבר בכניסת יום טוב, החצי שראובן לקח היה שלו בכניסת יום טוב, והחצי ששמעון לקח היה שלו בכניסת יום טוב, וכך סובר רב. ולכן, רב אמר, החבית מותרת, מותר לראובן לקחת את החצי חבית שלו לכל מקום שהוא מותר לו ללכת, ולשמעון יהיה מותר לקחת את החצי חבית שלו לכל מקום שהוא מעוניין ללכת. אבל, ובהמה, אפילו רב מודה שהיא תהיה אסורה, זאת אומרת, תהיה אסור לראובן לקחת אותה למקום ששמעון אסור לו ללכת שם, ולשמעון יהיה אסור לקחת את החצי בהמה שלו למקום שלראובן אסור ללכת לשם. והגמרא תבאר בהמשך שהסיבה היא, מכיוון שהבהמה, יש כלי דם, כלי נשימה, חמצן, יש שם, הגוף של הבהמה, אין דבר כזה חצי בהמה של ראובן וחצי בהמה של שמעון, כל מן שבהמה היא בחיים. כי כל אחד יונק מהצד השני שכנגד. אז אם כן, החצי של ראובן יונק מהחצי של שמעון. מהדם שבחצי של שמעון, או מהחמצן שבחצי של שמעון וכדומה. וגם החצי של שמעון יונק מהחצי של ראובן. אז לכן אם כן, ראובן לא יכול לקחת את החצי בהמה שלו, את הבשר של חצי בהמה שלו כרגליו. כי בחצי בהמה של ראובן יש גם כן יניקה מהחצי בהמה של שמעון. ואת היניקה הזאת הוא לא יכול לטלטל אלא כרגלי שמעון. ולעומת זאת שמואל אמר, שאנחנו אומרים אין ברירה. אני לא אומר שכשהם מחלקים ביניהם את החבית או את הבהמה, מתברר עכשיו שכבר בכניסת יום טוב, החצי בהמה הזאת הייתה של ראובן והחצי בהמה הזאת הייתה של שמעון. החצי חבית הזאת הייתה של ראובן והחצי השני, החצי חבית השני היה של שמעון. אלא בכניסת יום טוב החבית הייתה משותפת לשניהם, הבהמה הייתה משותפת לשניהם. לכן כל אחד צריך להתחשב בה ברגלי השני. לכן גם חבית נמי אסורה. הגמרא מבררת, דעתו של שמואל אנחנו יודעים, אין ברירה. לא מתברר מאוחר יותר שכבר בכניסת יום טוב, החצי של ראובן הייתה שלו והחצי של שמעון הייתה שלו. לכן, גם החבית וגם הבהמה אסורה בטלטול כרגלי ראובן וכרגלי שמעון, אלא רק במקום שגם לראובן וגם לשמעון מותר ללכת, מותר לטלטל את החבית והבהמה. אבל מה היקס הבא רב? אז במסקנה אמרנו שהגמרא אומרת שלפי דעתו יש ברירה, אבל הגמרא מפתחת את זה. איקה סבר יש ברירה, אז אפילו בהמה תשתרי. למה שראובן למשל לא יוכל לקחת את הבשר של החצי בהמה שלו כרגליו של ראובן? למה הוא צריך להתחשב ברגליו של שמעון? הרי אחר כך כשחילקו את הבשר, החלק שהוא קיבל כבר היה שלו בכניסת יום טוב. אז זה קנה את השביטה כרגליו. אז למה הוא צריך להתחשב ברגלי שמעון וכן שמעון? למה הוא צריך להתחשב ברגלי ראובן? אפילו בהמה תשתרי. ואיקה סבר רב, אין ברירה, שלא מתברר מאוחר יותר שהחלק שכל אחד קיבל כבר היה שלו בכניסת יום טוב, אז אפילו חבית נמי תהיה אסורה. למה הוא מתיר? למה רב מתיר לראובן לקחת את החצי חבית יין שלו כרגליו, ולשמעון לקחת את החצי חבית יין שלו כרגליו? הרי לא מתברר עכשיו שכבר בכניסת יום טוב, החצי של ראובן היה שלו בכניסת יום טוב. והחצי של שמעון היה שלו כבר בכניסת יום טוב. אז אם כן זה היה מעורבב, אז כל אחד יש בו גם חלק של ראובן וגם חלק של שמעון, אז שיתחשבו אחד ברגליו של השני. מברר את הגמרא כמו שכבר אמרנו, לעולם כסבר רב, יש ברירה, וכן מתברר אחרי שחילקו ביניהם את החבית ואת הבהמה, איזה חלק היה של ראובן בכניסת יום טוב, ואיזה חלק היה של שמעון בכניסת יום טוב. ואם כן, מובן למה חבית של יין, ראובן יכול לקחת את היין למקום שהוא יכול ללכת, ושמעון יכול לקחת את החבית של היין למקום ששמעון יכול ללכת. ואם כן, למה בהמה אנחנו אומרים שהולכים כרגלי שניהם, ושניה בהמה דקיין כתחומים מהדדי. אפילו שאחרי שחיטה מתברר איזה חלק של הבשר שייך לראובן ואיזה חלק של הבשר שייך לשמעון, אבל החלק של הבשר של ראובן הרי ענק מהחלק של הבשר של הבהמה של שמעון, כי הייתה מחוברת. כל חלק ינק מהשני, לכן בחלק בשר של ראובן יש יניקה מהחלק בשר של שמעון, אז הוא צריך להתחשב ברגלי שמעון, וכן שמעון צריך להתחשב ברגלי ראובן מאותה הסיבה. אמרי לרב כהנא ורב אסי לרב, הרי אנחנו עדים שראובן בחלק שלו הוא מייחד לעצמו, אבל הוא לא מעוניין הוא לא מעוניין לקבל חלק בחלק של שמעון. לכן שמעון, את החצי שלו הוא רוצה שיהיה שלו, אבל הוא לא מעוניין שהחצי של ראובן יהיה לו בזה איזושהי שייכות. אז אם כן, אם אתה אומר שכשיש כאן בהמה שחילקו אותה לשני שותפים, אז החצי של ראובן הרי קיבל יניקה מהחצי של שמעון, והחצי של שמעון קיבל יניקה מהחצי של ראובן. אז אם כן, לראובן יהיה אסור בכלל לאכול מהבשר, אפילו מהחצי בהמה שהוא קיבל. כי הרי הוא הקצה את דעתו מחלקו של שמעון. ענן סעדזין, כי אנחנו יודעים שהוא הקצה את דעתו מהחלק של שמעון. הוא רוצה לאכול מהחלק שלו, מהחצי בהמה שהוא, מהבשר של החצי בהמה שלו. אבל בבשר של החצי בהמה של חלקו, הרי יש יניקה מהבהמה של חברו. אז אם כן, אצל ראובן, החלק של שמעון הוא מוקצה אצלו. ואם כן, מעורבב בחלק של ראובן, חלק שהוא מוקצה. אז איך מותר לאכול את הבשר הזה? מה, רק לאיסור תחומין חוששים? לאיסור מוקצה לא חששו, לא אוסרים עליו, בגלל היניקה שהחלק שלו ינק מהחלק של חברו, לא אסרו עליו לאכול את הבשר שלו, של הבהמה, בשר בהמה של חלקו. ורק משום לאיסור תחומים יחששו, שחוששים של יניקה, בגלל יניקת האיברים שאפשר לקחת את הבשר של הבהמה רק למקום ששני השותפים יכולים ללכת בו. כשרב שמע את השאלה הזאת הוא שתק. שתיק רב, הוא לא השיב להם. יש ויכוח בין הראשונים, האם הוא באמת הסכים איתם, או שהוא נשאר בדעתו. מביאה הגמרא שאלה, מתברר שהשאלה הזאת היא שאלת מפתח לכל הש"ס. הוויכוח הזה, האם יש ברירה, כמו שביארנו, שבסופו של דבר כשמחלקים, מתברר שכבר בהתחלה כל אחד מה שהוא קיבל היה שלו כבר מההתחלה, יש ברירה, או אין ברירה, זה ויכוח שיש אותו לאורך כל הש"ס כולו. וכאן הגמרא מכריעה בשאלה הזאת, כמו מי ההלכה? מה היה והלאה? קודם כל, מה נפסק להלכה? יש בזה ויכוח. רבי יושעיה אמר, יש ברירה, לפי המסקנה של הגמרא, דווקא בדברים שהם מדרבנן, כמו כאן כשהנידון הוא לעניין תחומים, שלפי רוב התנאים, האיסור ללכת מחוץ לתחום בשבת, מחוץ יותר מ-2,000 אמה מחוץ לעיר בשבת, מחוץ למקום שאדם קנה שביתה בשבת, זה רק אסור מדרבנן. אז לעניין זה, אומר רבי יושעיה, יש ברירה. ולכן, חילקו ביניהם, זאת אומרת, הם קנו בהמה בשותפות כדי לחלק אותה ביניהם, שני שותפים, קנו חבית בשותפות לחלק אותה ביניהם, שני שותפים, ביום טוב עצמו, כשהם חילקו, מתברר שכל אחד את החלק שהוא קיבל, למפרע, זה היה שלו כבר בכניסת יום טוב, ויכול לטלטל את החלק שלו בתחום שלו. ורבי יוחנן אמר, אין ברירה. אפילו בדבר של דרבנן, כמו תחומים, בכניסת יום טוב זה היה של שניהם, אז גם אחר כך כשהם חילקו ביניהם, אז רק אחרי שהם חילקו, אז כל אחד מקבל את החלק שלו, אבל לא מתברר שכבר לפני כן, כשזה היה של שניהם, אז החלק שבסוף קיבל ראובן היה שייך אליו כבר בהתחלה, והחלק שבסוף קיבל שמעון היה שייך אליו כבר בהתחלה. רק מכאן ועלה זה שייך לכל אחד מהם. אבל לפני כן זה באמת היה של שניהם. ולכן, מכיוון שבכניסת יום טוב, הבהמה הייתה של שניהם בשותפות, החבית הייתה של שניהם בשותפות, אז כל אחד צריך להתחשב בתחום של חברו. לפי דעתו של רבי יוחנן, זה גם מהתורה, כל שכן. בדברים שהם מהתורה, בוודאי שיאמר רבי יוחנן שאין ברירה. לא מתברר מאוחר יותר אחרי שחילקו, שכבר בהתחלה כל אחד זה היה חלק שלו. אלא, כל זמן שהם היו שותפים, אז זה היה של שניהם. כשהם חילקו, רק מכאן ועלה, זה כל אחד קיבל את החלק שלו. וכמו שנראה כמה דוגמאות, תוך כדי שהגמרא תרצה להקשות, וכי באמת רבי יושעיה סובר, יש ברירה, וכי באמת רבי יוחנן סובר, אין ברירה, והגמרא מעמידה את זה בסופו של דבר, כמו שאמרנו, שלפי רבי יושעיה, בדברים של דרבנן יש ברירה. בדברים שמהתורה אין ברירה. רבי יוחנן אומר שאין הבדל. בין בדברים שמהתורה, בין בדברים שמדרבנן, אין ברירה. אבל לפני כן הגמרא מגיעה לזה שלב אחרי שלב. וכי סבר רבי יושעיה, יש ברירה? דהיינו, אחרי שהדברים, כל אחד הגיע על מקומו, מתברר שכבר בהתחלה, זה היה ככה, רק שעדיין אז זה לא היה מבורר. כמו שמיד נראה דוגמה נוספת לזה. ואתנן, התורה כותבת, פרשת חוקת, דיני תומת אוהל. אדם כי ימות באוהל, אם יש, שנזכה כולנו לחיים ארוכים, טובים ומתוקנים, לנו ולכל הקרובים אלינו והיקרים לנו. אדם אחרי אריכות ימים ושנים טובות, מופלגים, מופלגת, אריכות ימים מופלגים, הוא הלך לקבל את חלקו בגן עדן. אבל לכל פנים, הוא מטמא תומת אוהל. כל האוהל שבו הוא נמצא, מטמא. אבל לא רק אם נוגעים בו נטמאים, אלא כל מי שנמצא באוהל נטמא. וכל מה שבאוהל, אם הוא מקבל, אם הוא כלי, או שהוא אדם, או שהוא אוכל או משקה, נטמא. כל מה שבאוהל. עכשיו, החלונות מוגפים. דלתות טרוקות, סגורות. עכשיו, יש את החלל של הבית, ויש את המשקופים, את החלל של החלון. עכשיו, החלון סגור פנימה לתוך הבית. עכשיו, יש בחוץ איזשהו רוחב מסוים, מחוץ לחלון, שהוא גם כן מעיל. אבל ברגע שהחלונות מוגפות, דלתות טרוקות, אז המת שבתוך האוהל אמור לתמר רק את החלל שבתוך האוהל. הוא לא אמור לתמר את החלל, את הרוחב של החלונות, מהחלון החוצה. אבל בכל זאת, רש"י כאן נוקט שיש הלכה למשה מסיני, ואם כן זה בתוקף של דבר מהתורה, שבאותו פתח שעתידים להוציא משם את המת, כבר עכשיו כל החלל של הפתח הזה, למרות שהוא מחוץ לאוהל המת, אבל מכיוון שהדלת אמורה להיפתח או שהחלון אמור להיפתח, אז כל החלל הזה, כל הכלים או כל אלה שנמצאים מתחת לרוחב של המשקוף, בתוך האובי של המשקוף, הם גם כן נטמאים. למרות שמחוץ לאוהל, הדלת מפרידה ביניהם לבין האוהל של המת. אבל כיוון שהתומה אמורה לצאת משם, דרך תומה לצאת, הם גם כן נטמאים. אבל זה רק באותו פתח שהמת אמור לצאת דרכו. איך אני יודע באיזה פתח המת אמור לצאת? אז או שאנשי החברה קדישה תכננו מאיזה פתח הם הולכים להוציא את המת, או שיש דלת אחת פתוחה, אז ברור לכולם שדרך הפתח הזה הולכים להוציא את המת. אם באמת יש לנו מקום מבורר שדרכו הולכים להוציא את המת, אז רק הפתח ההוא, האובי של המשקוף, תמה תומת אוהל. אבל שאר הפתחים לא תמים תומת אוהל, כמובן כשהחלון מוגף או כשהדלת תרוקה באותם הפתחים. כאן מביאה הגמרא דיון, במקרה שכל החלונות מוגפים, מוגפות, מוגפים ליתר דיוק, וכל הדלתות טרוקות, הכל סגור, לא קבענו עדיין דרך איזה פתח הולכים להוציא את המת. אז על זה אומרת המשנה, המת בבית ולא פתחים הרבה, כולם טמאים, כל החלל, האובי, הרוחב של הפתח, של הדלתות ושל החלונות, כמו האוהל פתח, בפנים, ככה הדין שלהם, גם כן הם תמים באוהל. אבל אם נפתח אחד מהם, ואז מתברר שדרכו הולכים להוציא את המת, רק הוא תמה וכולם תיאורים. וכן, אם חישב להוציאו באחד מהם, לא פתח את החלון, הוא רק חשב, אני הולך להוציא, הוא לא פתח את הדלת, הוא חשב אני הולך להוציא את המת מהדלת הזאת, או הוא לא פתח את החלון, אלא הוא תכנן להוציא את המת בחלון, שיש בו את השיעור להוצאת המת, שיש בו ארבעה על ארבעה תפחים, כבר המחשבה הזאת מצלת על הפתחים האחרים כולם, שלא יהיה בהם תומת אוהל. השאלה, עד שחשבתי את המחשבה הזאת, עד שפתחתי את החלון או הדלת, הכל היה הרי סגור. לא היה ברור עדיין דרך איזה פתח הולכים להוציא את המת, אז כבר כל מה שהיה בפתחים האלה נטמע. האם הם נתהרים? מכיוון שהחלטתי שאני פוציא דרך פתח אחד, אז רק מה שבפתח ההוא תמה, וכל מה שהיה בפתחים האחרים נתהרים למפרע, דיינו, מתברר עכשיו שכבר, שהם נשארו תיאורים. בית שמאי אומרים, מה פתאום? אם הם נטמאו, נשארים טמאים. מתי אני אומר שהפתחים עצמם נשארים בתארתם? והוא דווקא שראו שיש כאן גוסס, ידעו שהוא הולך למות. אז כבר פתחו דלת אחת שדרך הדלת הזאת הולכים להוציא אותו. או כבר חישבו על דלת מסוימת שדרכה הולכים להוציא אותו. אז שאר החלונות, שאר הדלתות, שהדלתות היו מוגפות ותרוקות, הם מצילים על הרוחב של אותם חלונות ודלתות, שהטומאה לא תתאמה שם טומאת אוהל. והוא שחישב עד שלא ימות המת. אבל אם כבר מת המת, באותו רגע כל העובי של כל החלונות והפתחים מתאמים טומאת אוהל. בבית הלל אומרים, אפשר להקל אף אם פתחו את החלון או הדלת, או שחישבו להוציא דרך חלון או דלת מסוימים, אף מי שימות המת, המחשבה מועילה לשאר הפתחים, לעניין של טהרה. השאלה היא, מה פירוש שהיא מועילה? מה, לטהר את מה שכבר נטמע? לפני שהוא החליט באיזה פתח הוא מוציא את המת? והתמר עלה, נאמר על המשנה הזאת, אמר רב הושעיה, כל מה שבית הלל אומרים שזה בא לתאר, זה בא לתאר את הפתחים לגבי כלים שיכניסו לשם מכאן ולהבא. זאת אומרת, היה תומת אוהל בחלל של, של כל האוהל? מה לגבי האובי של החלונות? מכיוון שכל החלונות היו סגורות וכל הדלתות היו תרוקות, אז היה טומאת אוהל גם בחלונות ובעובי של החלונות ובעובי של הדלתות. הטומאה הזאת נשארת. עכשיו, פתחו דלת, או שהחליטו שדרך דלת מסוימת הולכים להוציא את ה... משם הולכים להוציא את הטומאה. אז, באותו רגע, אומרים בית הלל, כל הפתחים האחרים נתהרים. מה הכוונה נתהרים? מה שהיה בזמן שעדיין לא החלטנו באיזה פתח מוצאים את המת, ולכן הוא נטמע, נשאר את המת. אבל אם אתה עכשיו תשים שם כלים חדשים, או שבן אדם מסוים יעמד שם עכשיו, אחרי שהחלטנו באיזה פתח אנחנו מוצאים את המת, זה לא יתאמה. מכאן ולהבא זה לא מתאמה. אבל למפרע, לא. עדיין מה שכבר היה את המת, נשאר את המת. אני לא אומר שהוא נטהר למפרע בגלל ש... הוא נטמע, כי לא ידעתי דרך איזה פתח אנחנו הולכים להוציא את המת, אז גם אלה שבפתחים האחרים נטמעו. אבל ברגע שקבעת איזה פתח אתה מוציא, אז שאר הפתחים מתברר שלא דרכם מוציאים את המת, אז הכלים שם מתברר שהם לא נטמעו מלכתחילה, אז אני לא אומר. אלא מכאן ולהבא, אם אתה תכניס שם הכלים באותם פתחים, הם יהיו תיאורים. אבל מה שכבר נטמע, נשאר את המת. ככה אומר מי? רבי הושעיה. זאת אומרת שהוא אומר, אין ברירה. אני לא אומר שמתברר עכשיו, כשקבעתי דרך איזה פתח, הטומאה תצא, ששאר הפתחים יהיו תיאורים, היו תיאורים לכתחילה. לא, רק מכאן ולהבא הם יהיו תיאורים. לא, אין ברירה, אני לא אומר שמתברר למפרע שהם היו תיאורים. אז במסקנה הגמרא אומרת, שמכיוון שכאן אנחנו מדברים על דין שהוא דין תורה, כי זה הלכה למשה מסיני, במקרה הזה רבי הושעיה אומר באמת שאין ברירה, אבל לעניין תחומים, שזה דין דרבנן לפי רוב התנאים חוץ מרבי עקיבא, לכן, שם אנחנו אומרים, יש ברירה. אבל לפני כן הגמרא רוצה לומר שבאמת צריך להפוך את השיטות. הגמרא תחזור בה אחר כך, וכן תשאיר את השיטות כמו שאמרנו עד עכשיו. הגמרא מנסה לומר, היפוך שרבי הושעיה הוא זה שאומר אין ברירה, ורבי יוחנן הוא זה שאומר יש ברירה. אבל מיד הגמרא מקשה, מה פתאום? רבי יוחנן בוודאי סובר אין ברירה, בין בדברים מהתורה ובין בדברים מדרבנן. ומעיד לרבי יוחנן שיש ברירה, ואמר רב אסי, אמר בשם אותו רבי יוחנן, האחים שקיבלו ירושה, און עתק, מיליארדים. מה אכפת לך לתת להם מיליארדים? קיבלו ירושה, שכונות שלמות במנהטן. עכשיו, אנחנו לא יודעים איזה חלק יורש כל אחד מהאחים. נותנים לכל אחד, אתה מקבל את הרחוב הזה, אתה מקבל את הרחוב הזה. אגב, היה פעם איזה אחד יהודי, מקבץ נדבות, ש... לפני שהוא הסתלק מן העולם, הוא קורא לכל הבנים שלו, הוא אומר להם, החלטתי כדי שלא יהיה ביניכם מריבות, לחלק את הירושה עוד בחיי. אז הוא אומר לו, לבן אחד, אתה הולך לקבל רחוב פלוני. לבן השני, אתה הולך לקבל שכונה אלמונית. בן השלישי, אתה הולך לקבל עיר פלמונית. מסתכלים האחים אחד על השני, אומרים, אתה היית מקבץ נדבות כל החיים שלך? תראה איזה עשיר מופלג אתה. אתה מחלק פה רחובות, שכונות, ערים. אז אבא קורא את המחשבות שלהם ואומר להם, כן, כדי שלא תקבצו נדבות אחד אחרי השני באותו בית, ויראו שאח אחד אחרי השני מקבץ פה נדבות, אני מחלק ביניכם. אני הייתי מקבץ נדבות בכל הערים, אבל אני לא רוצה שאתם תלכו לקבץ נדבות אחד אחרי השני, אז אני מחלק ביניכם. זה יקבץ נדבות ברחוב הזה, והוא בבניין ההוא, והוא בשכונה הזאת. אבל לכל פנים אנחנו ניתן ליורשים האלה כגמולם, וניתן להם באמת ירושה ככה ביד רחבה. אנחנו לא יודעים מי מבין האחים אמור לקבל ירושה הזאת, ומי מביניהם אמור לקבל ירושה אחרת. בסופו של דבר חילקנו את הירושה, אבל מי אמר שזה באמת מה שכל אחד היה אמור לרשת? אנחנו לא נביאים לדעת מה כל אחד היה אמור לרשת. לכן, האחים שחלקו ירושה, אני לא אומר שכל אחד מה שהוא קיבל מתברר שזאת הייתה ירושתו ברגע שהאבא עצם את העיניים לנצח, אלא הם כלקוחות הן. כאילו כל אחד, נאמר, ראובן היה אמור לקבל בניין א' ושמעון בניין ב', בסוף עשינו הפוך. ראובן קיבל בניין ב', אז כאילו ששמעון מכר לו את בניין ב', תמורת זה שהוא קיבל את בניין א'. כאילו ראינו שאחד נתן לשני את החלק שלו. ואז הם כמו לקוחות, ויש דין שאחד שקונה קרקע בארץ ישראל, בזמן שהיובל נוהג, אז יש זמן שהיובל מחזיר את הקרקעות לבעליהם. מכרתי קרקע, זה לא לנצח, כשזמן שהיובל נוהג, זה רק עד שנת היובל. כמובן שיש בזה פרטי הלכות. איפה, האם זה שדה או שזה בית, איפה הבית, מקום עם חומה, בלי חומה, לא נכנס כרגע. אבל בכל אופן, במקומות כאלה שחוזרים בשנת יובל, אז גם ירושה חוזרת בשנת יובל. מחזירים את הקרקעות זה לזה בשנת יובל. זאת אומרת, כל פעם בשנת יובל, באים כל היורשים ומחלקים את הירושה מחדש. כי הכל חוזר חזרה למה שנקרא תפוסת הבית, שכל היורשים הם כאילו עכשיו ירשו את הירושה, וצריכים לחלק את זה שוב פעם. כל יובל ויובל מחדש. כי מה שהם קיבלו את הירושה, זה כאילו קיבלו, כאילו קנו קרקע. אח אחד מהשני. כשמגיע שנת יובל, הקרקעות חוזרות לבעליהם. הם צריכים לחלק את הירושה מחדש. ככה אומר מי? רבי יוחנן. כשאתה אומר שהקרקעות חוזרות ביובל, למה שיחזרו ביובל? כי אני לא יודע האם הירושה שקיבלתי באמת זה הירושה שלי, אולי זה היה הירושה שלך ואני לקחתי את זה ממך כלוקח. לכן חוזרים זה לזה ביובל, אבל אם היה ברור לנו שמה שאני קיבלתי ירושה מתברר שזאת הירושה שלי מאז ומעולם, לא אמור להחזיר את זה לאף אחד, לא קניתי את זה מאף אחד, זה נחלת אבותיי. לא הייתי צריך להחזיר את זה ליובל. אלא מה אני אומר? אין ברירה. לא מתברר עכשיו שירושה שאני קיבלתי מתברר שהיא הייתה שלי תמיד. אלא אין ברירה. אומרים שרבי יוחנן לא סובר יש ברירה, אלא אין ברירה. וכי תימא, אם תרצה לומר, טוב, הדין הזה שהקרקעות חוזרות ביובל זה דין דאורייתא. וכי תימא, קילט לרבי יוחנן, ברירה זה רק בדברים של דאורייתא, אבל בדרבנן, שזה העניין של תחומין, יתלי, מה פתאום? רבי יוחנן סובר, אין ברירה בין בדברים מהתורה ובין בדברים מדרבנן, כמו שאמרנו. בדרבנן מי יתלי ברירה, והתנאי חכם שנקרא איו, הוא שנה ברייתא. רבי יהודה אומר, אין אדם מתנה על שני דברים כאחד. הוא לא יכול לעשות תנאי. והוא לומר ככה, שמעתי, אני גר פה בעיר, באמצע, שמעתי שבצד מזרח אמור להגיע איזה חכם, במפיק מרגליות, שהולך לדרוש בענייני קידוש החודש. זה צד מזרח. צד מערב אמור להגיע חכם בקי ומופלג חריף, עוקר הרים ותוכנם ברכיים, שהוא עתיד לדרוש בענייני, לא יודע מה, עיבור החודש, עיבור שנה. עכשיו, אני לא יודע עדיין איזה רב אני הולך, לשמוע את השיעור שלו, או ממזרח או ממערב. בואו נעשה שני עירובי תחומים. אני הרי בשבת או ביום טוב, לא יכול ללכת יותר מ-2,000 אמה. עכשיו, בשביל להגיע לאחת הדרשות, אני חייב ללכת יותר מ-2,000 אמה. בואו נעשה עירובי תחומים בצד מזרח, בואו נעשה עירובי תחומים בצד מערב, בשבת או ביום טוב, לפי ההשראה שתהיה לי באותו זמן, אני אחליט האם העירוב של מזרח יתפוס או העירוב של מערב יתפוס. אם אני ארצה לשמוע את הרב של צד מזרח, נלך אליו. אם אני ארצה ללכת מערב, נלך לצד מערב. חכמים סוברים שזה אפשרי. ואז מתברר בשבת או ביום טוב איזה עירוב תפס. יש ברירה, דבר מדרבנן. בא רבי יהודה ואומר, מה פתאום? אין אדם מתנה על שני דברים כאחד, אלא הוא יכול להתנות, לומר ככה. אם בא חכם, אני הולך לדרשה של חכם אחד, אין מושג שבאדם הולך לעשות עירוב לשני רבנים, רב אחד במזרח, רב אחד במערב, אלא רב אחד אמור להגיע, ואני לא יודע אם הוא מגיע לצד מזרח או לצד מערב, לכן אני עושה שני עירובים. זה אפשרי. אם בא חכם למזרח, עירובו למזרח. ואם אותו חכם בא למערב, עירובו למערב. ואילו לכאן ולכאן, לא. אי אפשר לעשות עירוב לשני הצדדים, ובשבת או ביום טוב להחליט לאיזה צד העירוב תופס. והאבינן בא, הקשנו. מה ההבדל? מה ההבדל? אם אני יכול בשבת לומר, בשבת נקבע האם העירוב תפס לצד מזרח או שתפס לצד מערב, אז מה זה משנה אם זה שני רבנים, ואני בשבת תקבע האם אני רוצה ללכת לרב א' או לרב ב', או שזה רק רב א', ואם בשבת הוא יגיע לצד מזרח, אז העירוב יתפוס לצד מזרח, ואם הוא יגיע לצד מערב, העירוב יתפוס לצד מערב. מה ישנה לכאן ולכאן דלא? למה אי אפשר לעשות עירוב רב א', רב ב', זה למזרח, זה למערב, ובשבת אני אחליט למי אני הולך? זה אין ברירה. כי אנחנו אומרים שאני לא יכול בשבת עצמה להחליט לאן אני רוצה ללכת, והתברר למפרע שזה העירוב שתפס. אז אם כן, מזרח ומערב נמי, נאמר שאין ברירה. גם כשזה רב אחד, ויש לי ספק אם הוא יגיע לצד מזרח או שיגיע לצד מערב, ואני אומר, אני עושה עירוב, ואם הרב יגיע בשבת לצד מזרח, יתפוס לעירוב של צד מזרח, ואם הוא יגיע לצד מערב, יתפוס לעירוב של צד מערב. אם אני אומר אין ברירה, אז לא יכול בשבת עצמו להתברר איזה עירוב תופס, בין אם זה רב אחד, בין אם זה שני רבנים. ותירץ רבי יוחנן, ואמר רבי יוחנן, באמת אין ברירה. אתה רואה שרבי יוחנן סובר אין ברירה גם בדיני תחומים שהם דרבנן. אין ברירה. אז אם כן, למה כשיש חכם אחד זה מועיל? כי לא מדובר פה שבשבת אנחנו נקבע לאיזה צד העירוב תפס. מה פתאום? זה אי אפשר. אלא מה כן? לפני שבת תקבע איפה העירוב נתפס. ומדובר פה וכבר בא חכם. זאת אומרת, לפני כניסת שבת, החכם א' בא או לצד מזרח או לצד מערב. אני לא יודע לאיזה צד הוא בא. לכן עשיתי שני עירובים. עירוב תחומין לצד מזרח, עירוב תחומין לצד מערב. בשבת נברר לאיזה צד הרב הגיע, למזרח או למערב. ואז אנחנו נדע איזה עירוב תפס. לא שבשבת יתברר איזה עירוב נתפס. לא. לא שבשבת יקבע איזה עירוב נתפס. לפני שבת כבר נקבע איזה עירוב תפס, רק אני לא יודע. זאת אומרת, לפני כניסת השבת, לפני הצפצוף, הרב הגיע נאמר לצד מזרח. אז העירוב לפני כניסת שבת נתפס לצד מזרח כבר. זה לא שבשבת הוא יתפס לי לאיזשהו צד. לא, בשבת הוא לא יכול להשתנות כלום, אין ברירה. רק לפני כניסת שבת, הרב הגיע לצד מזרח, אז העירוב לצד מזרח יתפס. אני לא ידעתי מזה. מתי אני ידע? כשאני אשמע לאיזה צד הגיע הרב. כשאני אשמע שהוא הגיע לצד מזרח, אני אתעדכן איזה עירוב שלי מבין העירובים תפס. לא שיתברר בשבת איזה עירוב תפס, מהבחינה הזאת שבשבת יקבע איזה עירוב תפס. לא, נקבע לפני שבת, רק אני אתעדכן בשבת איזה עירוב תפס לפני שבת. המילה ברירה קצת מבלבלת, כי בעברית ברירה זה הכוונה ואדם יברר. זה לא הכוונה יברר. לברר אני יכול כן לברר בשבת איזה עירוב תפס. רק איזה עירוב נקבע, מתי קובע איפה נתפס העירוב, זה רק לפני שבת. בשבת אני לא יכול לקבוע איפה נתפס העירוב. אני לא יכול שיתברר, אני לא יכול שיקבע בשבת עצמו איזה עירוב יתפס, אלא העירוב חייב כבר להתפס לפני שבת, ורק לצד אחד. ואני יכול להתעדכן בשבת לאיזה צד נתפס העירוב שלי, לפי זה שאני יודע לאיזה צד הרב יגיע. אני יכול לעשות כזה מן תנאי, שלמקום ששם הרב יגיע, שם יתפס העירוב. אם הוא יבוא למזרח, אני רוצה לעשות עירוב למזרח. אם הוא יבוא למערב, אני רוצה לעשות עירוב למערב. ולמרות שאני לא יודע לאיזה צד תפס העירוב, אבל הקדוש ברוך הוא כן יודע לאיזה צד תפס, הקדוש ברוך הוא יודע לאיזה צד הגיע הרב, אז לשם יתפס העירוב, ואני אלך לאותו צד באמת. אבל על כל פנים, אלמה, לית לי לרבי יוחנן ברירה, אפילו באיסור תחומין דרבנן, וגם לא בדיני דאורייתא, כמו שראינו לעניין תומת אוהל, אלא לעולם באמת לא תהיפוך. רבי יוחנן סובר אין ברירה בין מהתורה בין דרבנן. ורבי יושעיה, הוא זה שסובר יש ברירה. אבל מה? זה רק מדרבנן. וחילת לי לרבי יושעיה ברירה בדאורייתא. תומת מת, שזה הפתחים, זה הלכה למשה מסיני, שהם נטמעים, זה רבי יושעיה מודה שאין ברירה. אבל בדברים של דרבנן, כמו דיני תחומין, איתלי דין ברירה, דרש מר זוטרה, הלכה כרבי יושעיה, שבדרבנן יש דין ברירה, ובדאורייתא אין דין ברירה, וכך באמת נפסק להלכה ברמב״ם בכמה מקומות, שבדיני דאורייתא אנחנו פוסקים שאין ברירה, ובדינים דרבנן אנחנו אומרים שיש ברירה, וזה באמת בכל השס, כשיש ויכוחים, יש ברירה, אין ברירה, תמיד צריך לבדוק. מדברים פה בדבר של דאורייתא, אנחנו פוסקים שאין ברירה, הם מדברים פה בדברים של דרבנן, אנחנו פוסקים שיש ברירה, כמו רבי יושעיה. אמר שמואל, שור של פתם, שהוא מומחה לפתם שברים, לשבח אותם, והשם שלו יוצא למרחקים, מגיעים אליו מכל הערים שסביב, לקנות אצלו שברים מפותמים. אז הוא עצמו לא מעוניין לקנות שביטה לשור הזה. אז לכן, הרי הוא כרגלי כל אדם. כל אחד שיבוא לקנות שור, אפילו מעיר אחרת, יוכל לקחת את השור כמו התחום שלו, כמו התחום של הלוקח, ולא כמו התחום של הפתם. כי מערב יום טוב, הדעה של המפתם, שזה שיהיה הלוקח שיקנה את השור, זה יהיה כמו התחום שלו. לכאורה נראה ששמואל סובר, יש ברירה. שכשהלוקח יבוא ויקנה את השור, יתברר שזה היה השור שלו כבר בכניסת יום טוב, ולכן הוא יכול לקחת את השור לכל מקום שהוא יכול בעצמו ללכת לשם. אבל לכאורה זה סותר את מה ששמואל בעצמו פסק, בדף למד זין עמוד ב', חבית של שותפים, הוא אומר שם שאחרי שהם חולקים ביניהם את היין, אז כל אחד יכול לטלטל את החלק שלו רק במקום שהשותף השני גם יכול לטלטל שם. הרי הם כרגלי שניהם, כי אין ברירה. אז לכאורה מצד אחד שמואל סובר יש ברירה, מצד שני הוא סובר אין ברירה. מבאר הבעל המאור, שבאמת שמואל נאמן לשיטתו, שאנחנו אומרים באמת אין ברירה. אבל יש פה הבדל גדול. מתי אני אומר אין ברירה? דווקא במקרה של חבית, של שני שותפים, שהם אמורים לחלק ביניהם את החבית, אבל יכול להיות שבסופו של דבר זה לא יצא לפועל החלוקה הזאת, והחבית תישאר של שניהם במשך כל היום טוב. במקרה כזה אומר שמואל, שהיין הוא כרשות שני השותפים, גם אחרי שהם חילקו ביניהם את החבית. לעומת זאת, שור של פתם שעומד למחירה, הרי ברור שבסופו של דבר הלקוחות יקנו את השור הזה, כי הוא, בזמן בין השמשות הוא עומד למחירה כבר. לכן, כשהלוקח קנה את השור, אז הוא יכול לקחת אותו כרגלי הלוקח ולא כרגלי הפתם. יש ראשונים אחרים שמבארים, באמת, אנחנו אומרים אין ברירה. ולכן חבית של שותפים, גם אחרי שחילקו ביניהם את היין, כל אחד צריך להתחשב ברגלי השותף השני. הם לא יכולים לקחת את היין, אלא למקום ששניהם יכולים ללכת. אבל לעניין שור של פתם, הפתם עצמו, לעניין רשות, לעניין קניית שביטה, הוא כביכול מפקיר את השור, הוא לא רוצה שהשור יקנה שביתה שלו, כי הוא הרי מייעד את השברים האלה למחירה ללקוחות. אז לכן מי שזוכה בשברים האלה, מי שקונה את השור, הוא כמו אחד שקנה שור, כמו אחד שזכה בשור מן ההפקר, שהדין הוא שכשאדם זוכה בדבר מן ההפקר, אז אותו דבר הולך כמו הרשות של הזוכה בו. שדבר של הפקר, מי שזכה בו, אז החפץ הזה הוא כרגלי מי שזכה. לכן השור הולך כרגלי הלוקח. לעומת זאת, שור של רועה, זה שונה משור של פתם. כי רועה אין דרכו למכור בכל הסביבה. אלא הוא מייעד את השברים לעצמו, ואם מישהו פה בעיר ירצה לקנות, הוא יכול לפעמים למכור לשכניו או לאלה שמכירים אותו. לכן, הרי אותו שור הוא כרגלי אותה העיר. אם מגיע מישהו מעיר אחרת לקנות שור, הוא צריך להתחשב בתחומים של אנשי העיר. דהיינו, 2,000 אמה לכל צד מחוץ לעיר. ואפילו אם הרועה עשה עירובי תחומים למשל לצד מזרח, הוא יכול ללכת בצד מזרח 4,000 אמה, ובצדדים אחרים הוא לא יכול ללכת אפילו אמה אחת מחוץ לעיר, לא מתחשבים בתחום של אותו רועה, אלא מתחשבים בתחום של כל בני העיר. ומכיוון שכל בני העיר יכולים ללכת 2,000 אמה לכל צד, אז אותו שור של הרועה, אפשר להוציא אותו רק 2,000 אמה לכל צד, כמו התחום של בני העיר. מכיוון שהרועה דרכו למכור את השור לבני העיר, אז הולכים כמו התחום של בני העיר בלבד, ולא כמו התחום של כל אחד שקונה את השור, כמו שדיברנו לגבי שור של פתם. כי יש הבדל, פתם באים אליו מכל האזור לקנות אצלו שור, מפותם. לכן אין דעתו של בעל השור, של הפתם, אין דעתו שהשור הזה יקנה שביתה דווקא כמו בני העיר וכדומה. אבל לעומת זאת רואה שדרכו למכור רק לבני העיר, לכן הוא קונה שביתה כמו בני העיר. ואפשר לטלטל את השור רק כמו רגלם של בני העיר, ועד כאן דף למד זין.